שלום וברכה. פרשת שמות פותחת את ספר שמות. ספר שמות נקרא בשם ספר שמות, אבל יש לו עוד שמות. במקורות קדומים ספר שמות נקרא בשם ספר שני. למשל, בשאילתות ברב רחי גאון, ספר בראשית נקרא בראשית, שמות נקרא ספר שני, ויקרא נקרא תורת כהנים, במדבר נקרא וידבר, ודברים נקרא משנה תורה. למה קוראים לספר שמות ספר שני? אל תגידו לי מפני שהוא בא במקום שני. שאם כך, היינו צריכים לקרוא לויקרא בשם ספר שלישי, והרי אנחנו נותנים לו שם אחר. אם כך, יש הסבר אחר לגמרי. אם בראשית, אם מיד אחרי בראשית כתוב ספר שני, זה סימן שזה ספר שני של בראשית. כלומר, יש בראשית א', בראשית ב'. כמו שלהבדיל יש מלאכים א', מלאכים ב', יש גם בראשית א', בראשית ב', וספר שמות הוא בראשית ב'. למה? משום שאפשר סוף סוף להתחיל את ההיסטוריה. כלומר, בראשית הוא התיאור של הדחף הראשוני מאז בריאת העולם ועד אחרי יוסף. כל זה הוא תנועת חיים אחת. מספר שמות יש כביכול לחיצה חדשה, שוב מתחילים את ספר בראשית, אבל כבר לא בחלל ריק, אלא על רקע של עולם כבר קיים. אבל בעצם פעולת הבריאה בספר בראשית חוזרת על עצמה בספר שמות. שוב הקדוש ברוך הוא בורא את העולם ביצירה שנייה וחדשה. כן, אם כך, מה זה בא לומר? כל ספרי התורה מתחילים במילה הקשורה לדיבור. למשל, ויקרא זה דיבור, וידבר זה דיבור, דברים דיבור. גם ספר בראשית זה סוג של דיבור. חז"ל אומרים בעשרה מאמרות נברא העולם, כי כתוב בפרשת בראשית 9 פעמים ויאמר אלוהים, ויש עוד פעם עשירית, זה בראשית. בראשית גם כן מאמר הוא, אומרת הגמרא. אם כן, בראשית זה צורה של דיבור. אז למה לא כתוב בתחילת התורה ויאמר אלוהים יהי שמיים וארץ? משום ש כשאומרים, אומרים למי שהוא, ובבריאה אין למי לומר. לכן המאמר הראשון הוא מאמר סתום. כביכול הקדוש ברוך הוא מדבר בחלל ריק, אז זה לא ויאמר, אלא זה בראשית. כשהקדוש ברוך הוא מדבר שוב, עוד פעם, כשיש כבר מישהו, אז זה כבר מקבל שם חדש, זה נקרא שמות. שמות זה בראשית, כשיש כבר מישהו שיכול לשמוע. מה? שמות זה גם, זה היסוד של השפה. השפה, הדיבור, עשוי משמות, ממילים. ברור? אם כן, יש עוד, כלומר, אחרי שכבר נאמר פעם ראשונה בראשית, עכשיו נאמרת פעם שנייה, שמות. מה ההבדל בין בראשית לשמות? מבחינת התוכן, זה פשוט מאוד. כשהקדוש ברוך הוא בורא, הוא נותן מציאות. אין מי שמבין לשם מה המציאות הזאת. מה התכלית של המציאות הזאת? בספר שמות מתגלה התוכנית הנסתרת שהייתה קיימת בספר בראשית. לכן בספר הזוהר אמרו שכשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בבית, האלף נעלבה ואמר לה הקדוש ברוך הוא, אל תדאגי, אני עוד אדבר בשמך, עוד אשתמש בך בדיבור אנוכי השם אלוהיך. זאת אומרת שלפני הבריאה ישנה כוונה נסתרת. לפני הבריאה בבית יש איזשהו א' מסתתר. הא' מתגלה רק אחרי שהבריאה הושלמה. כלומר, רק אחרי בראשית שבו משתמשים באות ב', מופיע האות א' בפרשת יתרו באמצע ספר שמות. כלומר, השם זה מתן המשמעות למה שנברא. ומי הם השמות המגלים את משמעות הבריאה? הנה, נקרא בפסוק הראשון. ואלה שמות. מי הם השמות? בני ישראל הבאים מצרים. איך אני יודע שככה צריך לקרוא? בגלל ההמשך. את יעקב, איש וביתו באו. עד כמה שאני יודע, יעקב הוא לא מבני ישראל. הוא בעצמו ישראל. אלא צריך לומר, השמות של בני ישראל, הבאים מצרימה, נמצאים עם יעקב, עם איש וביתו. השמות באו מצרימה. כלומר, הכוונה של הבורא בבריאתו את העולם, תכליתו הנסתרת, השמות של בריאתו, את זה הוא הוריד מצרימה עם בני ישראל. אולי הייתי צריך להקדים מה המשמעות של המילה שם בעברית. המילה שם בעברית פירושה תכלית. למשל, בעברית מדוברת אומרים לשם מה אתה עושה דבר זה או אחר. מה פירוש לשם? לאיזו תכלית. אם כן, שם בעברית פירושו תכלית. מה שהיה להוכיח. עכשיו, מה עושים בני ישראל במצרים? למה דווקא ירידתם של בני ישראל מצרימה זה מה שיכול לגלות את תכלית הבריאה? כנראה שיש במצרים דברים חשובים מאוד כדי להבין את תכלית הבריאה. תראו כמה התורה מדגישה ומקדישה פסוקים מסביב לדמות של פרעה מלך מצרים. כנראה שהאיש הזה הוא אדם גדול מאוד, שהרי התורה כל כך דיברה עליו. יותר מזה, התורה כל כך מחשיבה את האיש הזה, כלומר השגחה עליונה כל כך מחשיבה את האיש הזה, שהיא עושה את הכל כדי שהוא יסכים בפה שלו שבני ישראל יצאו ממצרים. מה אכפת לנו? שלא יסכים שנצא ממצרים. אנחנו נצא בלי לשאול אותו. כנראה שהוא איש מאוד חשוב, אם בפה שלו תלויה גאולת העולם. חז"ל אמרו בהגדה של פסח על הפסוק ארמי עובד אבי וירד מצרימה. מה אומרים חז"ל על וירד מצרימה בהגדה של פסח? אף אחד לא זוכר בו את ליל הסדר? יפה. אנוס על פי הדיבור. איזה דיבור אנס את יעקב לרדת למצרים? אז יש אומרים ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם ועבדו ועינו אותם 400 שנה. אז היה אנוס על פי הגזרה הזאת. אבל לפי המקובלים יש פירוש אחר. הדיבור היה במצרים. דבר השם שברא את העולם היה כלוא במצרים. אז היה צריך שיעקב ירד למצרים כדי לגאול את הדיבור משם, כדי שהפה של הבורא ייפתח, כך שיהיה הפה סף, שיתחיל לדבר. וזה מה שקרה בכלל הפסח. לראשונה נפתח הפה האלוהי בעולם. כי צריך להבין כאן איזה יסוד מטאפיזי שעומד מאחורי הדברים האלה. עצם העובדה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, זה בעצמו מסתיר אותו. הקדוש ברוך הוא מסתתר מאחורי התגלותו, ולכן מכאן ואילך הוא חסום. אז בני אדם אינם יודעים על קיומו, אינם מקיימים דיאלוג עמו. לכן צריך, ואז כביכול הפה שלו חסום, סתור, נמצא במצרים של מצרים. אז צריך לפתוח את הפה של הקדוש ברוך הוא על ידי קריאת המסך של הבריאה. וזה מה שעשו בני ישראל בצאתם ממצרים. זה מה שעשה הקדוש ברוך הוא כששלח את 10 המכות במצרים וכו'. מצרים זאת התרבות הגדולה ביותר באנושות בזמן העתיק, ויתכן עד היום. ולכן, ואל תשכח שהאדם נברא בצלם אלוהים. כלומר, האדם הוא, הוא מי שנושא בקרבו את הדיבור הזה. אם מה שהתרבות האנושית יכלה ליצור על ידי צלם אלוהים שבה, זה דווקא התרבות המצרית, שכל כולה היא חסימת פיו של הקדוש ברוך הוא, בזה עצמו היא חסמה את הדיבור. כלומר, הדיבור נמצא שם בגלל שזאת התרבות האנושית הגדולה ביותר. כמו שלמדנו בפרשת ויגש, בשם מדרש תנחומה, שכשיהודה אמר ליוסף, אם אתה לא משחרר את בנימין, אני מחריב את כל מצרים. אמרו לו אחיו, יהודה, מצרים איננה שכם. אם אתה מחריב את מצרים, נמצאת מחריב את העולם כולו. זאת אומרת, תיזהר, מצרים, אי אפשר לזלזל בזה. כן? זה האנושות. תחריב את אמריקה, החרבת את כל התרבות המערבית היום. אי אפשר להחריב. מוכרחים לשנות, כן, את התרבות הזאת, שהיא בעצמה תשחרר את הדיבור מתוכה. זה מובן? מה? טוב. אגב, לא במקרה, כשבני ישראל יוצאים ממצרים, הם מגיעים אל פי החירות. כתוב אחרות, אותו דבר. כן? הם מגיעים אל המקום שבו הפה עומד להשתחרר. יצר לזכור מה זה היה מצרים. מצרים זאת הייתה תרבות שכל כולה עבדות. לא היה אדם אחד במצרים שלא היה עבד. מי היה עבד במצרים? העבדים, זה אין מה לדבר. האדונים, גם פרעה. הכל משועבד לאידיאולוגיה הראשית. ואפילו האלים משועבדים. הם כוחות הטבע ההופכים לילים. בבקשה.
מאיזה זכות הייתה למצרים שהיה כאן מנקל בארץ
כן. תראה, יש זכות גדולה למצרים. הם הבכור של האנושות. זה הזכות של הבכורה. כמו שאנחנו אומרים, ויח כל בכור במצרים, ראשית עונים בעולה חם. זאת האומה החשובה ביותר באנושות. בזה עצמו יש לה זכות, גם אם הם רשעים. כלומר, כאן עצם העובדה שזה פרצוף האדם היותר שלם של אותה התקופה, זה בעצמו מקנה את הזכות למצרים. אם תרצה להעמיק יותר, מצרים זה הנגטיב של עם ישראל. אם כן, דווקא מתוך דחייה של הזהות מצרים נולדה הזהות ישראל. לכן זה אדיר. התורה אומרת, לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו. אומרים חז"ל, הם היו אכסניה של ישראל. איזה אכסניה? אכסניה נוראה. כל הבן הילוד היורד השליחו וכל הבת החיון. אבל דווקא זהותנו נולדה כמין תגובת נגד לזהות שלהם. זו הזכות שלהם. לא כל אומה יכלה להוליד אותנו. למשל, אם יום אחד תבקרו או תשמעו מישהו שביקר במוזיאונים שיש בהם עתיקות מצריות, אז אפשר לראות איזה עוצמה של חיים הייתה בתרבות הזאת. אדירה. זה הרבה יותר רציני מאשר עוצמת החיים שהייתה בתרבות היוונית אפילו. כן? כשרואים פסלים יווניים, המייחד אותם זה שאין אור בעיניים, אין כלום. זה אסתטי, אבל מת. מה שאין כן במצרים, כל העומק של החיות הנסוכה בתוך התרבות האפריקאית הגיע שם לפסגה שלה. ולכן אפשר להבין עד כמה שהתרבות המצרית הייתה מושכת. זה העוצמה שלה, זה הזכות שלה לשמוע את דבר השם. כן. אני חושב שאתה
יכול להסביר בעצם
הבריאה
מזכירה את השם.
זה פשוט מאוד, הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אז הוא עושה את זה ברצינות. כדי שזה יעשה ברצינות צריך שתהיה אפשר, כדי שהעולם הזה יהיה באמת אוטונומי, אז צריך שתהיה אפילו אפשרות לחשוב שאין אלוהים. עולם שכל הזמן חי בנוכחות בלתי אמצעית שלה, בקשר בלתי אמצעי עם הבורא, זה עולם לא אוטונומי. העולם. העולם זה הטבע. זה מובן מה שאני אומר?
אני חושב שזה דווקא אין, אז זה מראה
דווקא את גבולתם. מה זאת אומרת? עובדה שיש אנשים שחושבים שאין אלוהים, לא? איך הם חושבים את זה? כי הם רואים את העולם, לא רואים אותו. כלומר, הוא ברא עולם שבו אפשר לחשוב שהוא איננו. כן. כן, כן, ברור שיוסף היה לו חלק בייסוד השיטה הזאת. כן, זה למדנו בפרשיות של יוסף. אנחנו לא נחזור על זה.
כן, אבל
מבחינת חזק את דווקא
זה שאני נגד
הפה? כן, ייתכן. אבל זה פרשייה סבוכה, מה שעשה יוסף במצרים. כן? אבל כאן אנחנו לומדים על מה שעושה משה במצרים. משה בא לסיים את מה שיוסף התחיל. כלומר, משה מביא לידי סיום את התוכנית של יוסף. לכן הוא לוקח את עצמות יוסף עמו. אבל צריך להבין, כן, שמצרים הייתה ראויה לשמוע את דבר השם. כמובן, מכיוון שהם לא היו מוסריים, הם היו רשעים ומורים, לכן שמיעת דבר השם על ידי רשעים, זה מה שגורם להם כליון. ולכן, מצרים לא יכלה לעמוד בשמיעת עשרת הדיברות. ולכן, עשרת הדיברות הפכו במצרים לעשר מכות, שהחריבו את מצרים. אבל אפשר לומר שעשר המכות זה היה לראשונה בהיסטוריה בני אדם נפגשו עם האלוהים, עם הדיבור שלו. הם נפגשו עם עשר המכות שלו, אבל זה הרג אותם. עכשיו, מכיוון שעכשיו כל הנתונים של בריאת עולם חדש קיימים, אז צריך להטיל על עם ישראל את האחריות על גורל כל העולם כולו. כלומר, על גורל כל האנושות, ולכן עם ישראל ביצירתו בספר שמות עובר בצורה תמציתית מה שכל העולם כולו עבר לפניכם. וכאן למשל, הם עוברים דברים מיוחדים. בפסוק י' ג', פרק א' פסוק ג', ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. בעצם מה זה החוויה הזאת של לעסוק כל היום כולו בבניין, בלבנות בניינים בלבנים? זה בדיוק ההעתקה של מה שקרה לאנושות בכללה במגדל בבל. נכון? אחר כך יש גזרה נוספת, כל הבן הילוד היאורה תשליחו. זה קרה לאנושות בדור המבול. ומה קרה בדור המבול? יש אחד שניצל בטבע. אז גם פה יש אחד שניצל בטבע, על פני המים. זאת אומרת, כדי שעם ישראל יהיה ראוי לגאול את האנושות, הוא עובר בזהות שלו כל מה שהאנושות עברה. וכשם שהאנושות הייתה ראויה לקבל תורה שבכתב בדור המבול ותורה שבעל פה בדור הפלגה, כך עם ישראל עברו חוויות דומות על מנת להכשיר את נפשותיהם לקבל תורה שבכתב ותורה שבעל פה. זה ברור מה שאני אומר? בדור המבול, תורה שבכתב. כן, הרי אין מים אלא תורה, לא? ארובות השמיים נפתחו. משה מן התורה מנין בשגם ובשר, בגימטריה משה, מכאן שמשה היה בדור המבול. זאת אומרת, האנושות של דור המבול הייתה בציפייה לקבלת התורה. אבל מכיוון שלא היו ראויים, אז מתו במים הזדונים. דור הפלגה, הם עסוקים בפלפולה של תורה. הרי מה זה לעשות לבנים? זה לבנות אבנים מכוח האדם. מה זה? והחמר היה להם לחומר. כן? זה כל המאמץ האנושי, הטכנולוגיה האנושית, שרוצה להשיג ידיעה באלוהות, ונעשה לנו שם. משה שם, לא יודע. על כל פנים, רבי עקיבא שם בטח. וזה בעצם הכישרון של תורה שבעל פה שבא מבבל, התלמוד הבבלי בא משם. והייתה עוד נפילה שלישית, דור סדום ועמורה, ולזה לא היה שחזור אצל בני ישראל במצרים. לא היה. ולכן סדום ועמורה לא תוקנו ביציאת מצרים. אז מתי יתוקן? לעתיד לבוא. דוד המלך התחיל את התיקון. טוב, אבל רק אני פה מקדים יותר מדי דברים, אני רוצה פה להיכנס לפשט של הכתובים. פרשת שמות מתארת את שיעבוד ישראל במצרים ומתייחדת הרבה מאוד מסביב לדמותו של הגואל. למה התורה העריכה כל כך בסיפור דמותו של גואל ישראל? מה זה חשוב? הרי זה היה. כלל יש לנו בגמרא במסכת מגילה, נבואה שהוצרכה לדורות נכתבה, שלא הוצרכה לדורות לא נכתבה. אם כן, מה באה התורה ללמדנו כשהיא מלמדת אותנו את סיפור חייו של הגואל? היא באה ללמד אותנו הלכות גאולה, הלכות גואלים גם. איזה דמות צריכה להיות דמותו של הגואל? יש לזה השלכות חשובות ביותר. ראשית כל, האיש הזה מופיע בלי שם. אפילו ההורים שלו לא יודעים מי זה. תסתכלו בפרק ב' פסוק א', וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי. אי אפשר להגיד עמרם לקח את יוחזת. התורה בכוונה מעלימה את השמות של האנשים בו, כאילו לא רוצים לומר שהאיש, לא רוצים להגיד מהו הייחוס המשפחתי היהודי של משה. לא רוצים להגיד מה הייחוס היהודי המשפחתי של משה. לא רוצים להגיד. כי בכל לא רוצים שהוא יהיה מעם ישראל. מה? כן, לוי. הלוויים הם השבט היחיד שלא השתעבד במצרים, שלא עבר את חוויית השיעבוד. ולכן מבחינה מסוימת הם עומדים מחוץ לעם. לכן הם לא יורשים, הם לא מקבלים חלק בארץ.
למה לא
שיבדו אותם? מה? כי הם היו כהני דת. כן, איך אומר הרמב״ם? לא פסקה ישיבה משבט לוי. תמיד היו אנשים אציליים רוחניים. טוב, אציליים רוחניים, אז הם לא עוברים את החוויה הלאומית, אז הם לא יורשים את הארץ. זה לא יש עוד דבר. שמו העברי של משה נעלם מאיתנו. לא יודעים איך קוראים לו. איך כתוב כאן? ותהר האישה ותלת בן, ותראה אותו כי טוב הוא, ותקרא את שמו טוב, או טוביה, או טוב אל, או יהותיו, או יתביהו. אבל במקום זה כתוב ותראה אותו כי טוב הוא ותצפנהו שצייר. מה שמו העברי של משה? אין לנו שום ידיעה מן התורה, ולעולם אין התורה משתמשת בשמו העברי. למה? כביכול הוא צריך להיות מצרי. יש לו שם מצרי יפה מאוד, משה. משה, שם מצרי שפירושו מים. מים. לכן היא אומרת, אתה תקרא את שמו משה כפין המים בשיטיו. ברור? משה זה מים. מה? אם זה היה על שם המילה העברית משיטיו, אז היה צריך להיות משוי. היה צריך לקרוא לו משוי. או שהוא משה את ישראל, הוא משה את ישראל מים סוף, זה כן. אבל זה כבר רוח הקודש אומרת. אבל זה שם מצרי, נו, אין מה לעשות. מה? עכשיו, יש גומרים שמשה זה במצרית בן, גם זה טוב, כן? אבל זה לא מילה עברית. למה זה צריך להיות כך? משה הוא התרומה של אומות העולם לגאולת ישראל. הוא התרומה של אומות העולם לגאולת ישראל. חייב להיות שגואל ישראל יבוא מן העמים. על כל פנים, יהיה חניך לתרבות של העמים. על מנת שתהיה שותפות של האנושות בגאולת ישראל. כי אם האנושות איננה שותפה בגאולת ישראל, אז היא איננה נגאלת. לכן צריך שבבית הדין של ההיסטוריה תעמוד מצרים ותאמר, אני תרמתי את גואל ישראל. ולכן הגאולה הזאת נקראת כאן, לפחות במסורת ישראל, יציאת מצרים. שם לא מתאים בכלל, היה צריך להגיד יציאת ישראל. כמו שאנחנו רואים, בצאת ישראל ממצרים. זאת אומרת, היה צריך להגיד שישראל יוצאים. הביטוי יציאת מצרים יש לו משמעות אחרת. מצרים יוצאים. איך הם יוצאים? על ידי גאולתם של ישראל. איך אומרת התורה פרשת וירא? וידעו מצרים כי אני השם, בנתותי את ידי עליהם, ובאותי את בני ישראל מתוכם. זאת אומרת, יציאת ישראל ממצרים, זה גאולת מצרים.
זה גאולת מצרים?
מה?
זה באופן מעשי,
כאילו
שיציאת מצרים לא
השאירה... השאירה? נכון. היא הצילה את החלק האחרון של מצרים שעדיין היה אפשר להציל. החלק הזה של מצרים שעדיין אפשר היה להציל, זה היהודים. כלומר, אנחנו בני ישראל היום, אנחנו השארית האחרונה של מצרים העתיקה. נא להכיר, מצרים, מצרים מן העת העתיקה. מה זאת אומרת? אנחנו נוצרנו מתוך מצרים. איך אומר המהר"ל? היינו כמין עובר בתוך הגוף של אמו. הוא אוכל מה שאמו אוכלת, שותה מה שאמו שותה. זאת אומרת, אנחנו נוצרנו מתוך מצרים. אגב, זה פסוק מפורש בתורה. הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי. מתי מוציא מישהו? אני שואל, ממתי מוציא מישהו מקרב מישהו? מתי זה קורה? זה בלידה, נכון? לכן אמנו זו מצרים, אנחנו נולדנו ממנה, ולכן אסור לשוב למצרים כדי למנוע תסביך או דיפוס קולקטיבי של כל האומה. לחזור למצרים זה גילוי עריות. לכן מצרים נקראת בפיו של יוסף בשם ערוות הארץ. זה הערווה שנותנת חיים לכל העולם, היא מולידה את ישראל, הערווה הזו. מן הערווה יוצא הוולד. תמיד יש שפיר, יש משפיר, יש שיליה. כלומר, כשיש לידה, יש, בזמן ההיריון, הכל מקבל חיות. גם העובר העתיד לצאת, גם השיליה העתידה לצאת. בזמן היציאה, מן המצרים, אז נעשה הבירור. מי שפיר ושיליה, מי ולד. יש לזה השלכות מזעזעות כשחושבים במדים היסטוריים, מה המשמעות של הדבר הזה. מי בוחר להיות ולד, מי בוחר להיות שפיר ושיליה. עבודה קשה. טוב, על כל פנים, משה, אם כן, גדל בתרבות המצרית, בגלל שהוא מייצג את מצרים. צריך להבין, אגב, מה הייתה המטרה של מצרים לפני כן? לפני כל זה היה כתוב, הם אמרו, כל הבן הילוד, היהורה תשליחו, וכל הבת תחיון. אז מה יקרה לבנות האלה? יתחתנו עם המצרים, ויולידו ילדים. הילדים, מה הם יהיו? תחליטו. הם יהיו עבריים לפי ההלכה, ומצריים לפי הזהות. כלומר, מה היה הניסיון של פרעו כאן? להיות עם סגולה, לקנות את הכישרון להיות עם ישראל. זה בדיוק הסיבה שפרעו הראשון לקח את שרה אמנו וכו'. אבל כאן מצרים פורעת את החוב. מה?
למה הוא לא הביא את הנשים שלו ואת הגברים של ישראל, ואז יהיה ילדים
מצרים,
לא? אולי
פתאום
הוא רוצה
שיהיו הסגולה. לא, אבל אז הסגולה תהיה בכיוון של ישראל. כלומר, הזהות שתשמור את הסגולה יהיה עם ישראל, לא מצרים. עכשיו תראו, האיש הזה, אם כן, שצריך לגאול את ישראל, הוא צריך להיות עברי מבחינת נשמתו, מצרי מבחינת זהותו. זאת אומרת, הוא גדל בבתי הקפה של וינה, סליחה, של מצרים, והוא מתלבט למה הוא שייך. כן? תראו מה שהתורה מספרת עליו. בפרק ב', פסוק י', ויגדל הילד, ותביאהו לבת פרעו, ויילה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיו. עכשיו, משה אם כן גדל מבחינה פיזית, ומכיוון שינק מאימו, ידע בוודאי מי הוא. הוא ידע בוודאי מי אביו הביולוגי. אימו בוודאי סיפרה לו. אם כן, הוא ידע שאביו הוא עמרם, ראש שבט לוי, וששבט לוי הוא ראש שבטי ישראל. אם כן, הוא ידע שבאופן טבעי, מלדתו, הוא קראו להיות ראש האומה הישראלית. כי הרי הוא נולד בן למנהיג האומה. יחד עם זה, הוא גם ידע שהוא הבן המאומץ של פרעו מלך מצרים, ושביום מן הימים הוא יהיה פרעו הבא. אם כן, באישיות שלו יש שתי אופציות היסטוריות. או להמשיך את ההיסטוריה של עם ישראל ולתת לה עדיפות על פני ההיסטוריה של מצרים, או להמשיך את ההיסטוריה של מצרים ולתת לה עדיפות על פני ההיסטוריה של עם ישראל. כן? כלומר, ואז מה, אם הוא יחליט למשל להיות פרעו, מה הוא יציע לבני ישראל? להתבולל, למשל. כן? כמו שלמשל הרצל הציע ליהודים להתנצר. התחילה דרכו. הייתה המחשבה הראשונה של הרצל. אולי כדאי באמת, כדי לפתור את הבעיה היהודית, שכל היהודים יתנצרו בהמונם. אחר כך הוא אמר, כן, אבל הנוצרים לא רוצים. טוב, אז נקים מדינה יהודית. כן? טוב, אז תראו מה שעושה האיש הזה. ויהי בימים ההם, פסוק י' א', ויגדל משה. מה זאת אומרת ויגדל? הרי כבר כתוב לפני כן ויגדל הילד. אם כן, ברור שלא מדובר שעל גדילה פיזית. כאן הוא גדל גדילה חדשה. מה אומר רש"י? מינהו פרעו על ביתו. זאת אומרת שהוא התחיל לקבל אחריות מנהלית רשמית במצרים. הוא הופך להיות מנהיג במצרים. ויצא אל אחיו. מי זה אחיו? מחלוקת. הרמב"ן אומר, היהודים. למה? כי יגידו לו את אשר הוא יהודי. משתמש בפסוק באסתר. יגידו לו אשר הוא יהודי, ולכן הוא הולך לראות מי הם האחים שלו. רבי אברהם בן עזרא אומר, לא, אחיו המצרים. כך אומר רבי אברהם בן עזרא. וירא בסבלותם. מה זה סבלות? אנחנו רואים סבלות, אנחנו תרגמים בעברית מודרנית, סבל, שאדם סובל. זה לא פשט. סבלות בעברית תנכית זה משימות שהוטלו. תיקים בצהלית. כן? זאת אומרת, הוא הלך לבדוק שהעבודות שהוטלו על אחיו המצרים מתבצעות כראוי. זאת אומרת, הוא יצא אל מקום בניין הפירמידות כדי לבדוק אם בונים את הפירמידות כמו שצריך, וירא בסבלותם. כך מפרש רבי אברהם בן עזרא. עכשיו, מי צודק? מה חשב משה? הוא כנראה התלבט בין הרמב"ן לבין אבן עזרא. אתה מביא סוף הפסוק, אני מביא תחילת הפסוק. זאת אומרת, הוא יוצא אל הזירה שבה נפגשות שתי הזהויות הנוגעות לו כדי להכריע מי אחיו. והיה איש מצרי. איש מצרי, איש זה אישיות חשובה. לא על כל אחד אומרים איש. כלומר, בשבילו מצרים זה איש. מכה איש עברי. רואה שגם העברי הוא איש. אבל מכיוון שהעברי הוא המוכה, הוא מחליט מאחיו. אחרי מה שעשו לדרייפוס, אני אח שלו. זאת אומרת, ההכאה של המצרי את העברי מכריעה אצל משה לכיוון המוכה. ואז יש לו החלטה בשלב הזה להזדהות עם גורל ישראל. כלומר, הסבל של היהודים. אני רוצה פה להזכיר שייתכן לו שבשלב הזה משה הוא עובד אלילים. דבר לא נעים לסגור, אבל למה שהוא לא יהיה עובד לעבודה זרה? אם כן, המוטיבציה שלו לגאול את ישראל איננה קשורה כלל וכלל לאמונתו. היא קשורה לערכים מוסריים. זה רומנטיזם מהפכני. הסובל הוא הצודק. מה? למה? כי בגלל שמי שמכה איבד את אנושיותו. הוא משעבד. אם כן, הוא כבר לא איש. ותסתכלו מה שכתוב כאן. ואיפן כה וכה. מה זה כה וכה? הוא הסתכל על המצרי ועל העברי. ככה חזל מפרשים. והיה כי אין איש שאחד מהם חדל להיות איש. ויח את המצרי. הוא כבר לא איש מצרי. ויתמנהו בחול. כלומר, מה נשאר ממצרים לעתיד? רק מוצגים מוזיאוניים בחול. כלומר, העמדה הראשונה של הגואל היא שהיהודים צודקים משום שהם סובלים, ומי שמכה הוא הרע. זו טעות חמורה מאוד, אבל בשלב הזה הוא חושב כך. זאת המוטיבציה המהפכנית שלו. ויצא ביום השני, כדי להקים עכשיו את ההסתדרות הציונית, אז הוא נכנס לתוך החברה היהודית, והנה שני אנשים עבריים ניצים. הוא רואה שבתוך היהודים זה בכלל בלגן, הוא לא תיאר לעצמו. ויאמר לרשע, למה אתה קרח? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושורת עלינו על אורגני, אתה אומר כאשר רק דעת המצרי? ויירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. איזה דבר? מה? לפי חז"ל, כך אומר רש"י, עכשיו אני יודע למה הם משועבדים. זאת אומרת, משה אומר, וואו, איזה טעות עשיתי. חשבתי שהסובל הוא המוסרי. לא. אולי זה יותר טוב שיהיה משועבד, כי הרי הוא, אם יהיה עצמאי, יהיה רשע עוד יותר. זאת אומרת, יש לפעמים אומה משועבדת, וזה טוב שהיא משועבדת, כי אם תיתן לה עצמאות, אוי ואבוי, מה ילך שם ברחובות? כן? כבר לא יהיה גבול לשחיתות שבתוכה. לכן אומר משה, מוותר על זה. כלומר, בשלב הזה משה ויתר על הרעיון של גאולת ישראל. ככה לפחות לפי רש"י. אבל מה, מה עם מצרים? גם מהם הוא התייאש. אז מה צריך לעשות? לחפש עם שלישי. כלומר, אלה שרדפו את היהודים, בוודאי ראים. היהודים בעצמם גם כן ראים. אז נחפש עם ישראל חדש. וישמע פרעו את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעו, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. מה הוא הולך לעשות במדיין? אז רש"י אומר, כן, וישב על הבאר, לשוד ישיבה, למד מיעקב, שנזדווג לו זיווגו על הבאר. מה הוא רוצה לעשות? הוא רוצה להקים עם ישראל חדש. כמו שנזדווג זיווגו של יעקב על הבאר, עכשיו הוא רוצה גם כן להקים עם ישראל חדש. למה עם מדיין דווקא?
משפחה של אברהם.
הם מבני כתורה. אז הוא אומר, אולי באמת, הסגולה, שם הסתבכו יותר מדי, המצרים והעברית, אולי דווקא איתם, עם המדיינים, זה יהיה בסדר. ואז הוא דווקא לומד שמה מן האישיות הרוחנית שיש שם, יתרו, הוא לומד ממנה, מהאישיות הזאת, יהדות. מי הופך את משה לנביא? יתרו. יתרו מלמד את משה להיות רועה צאן. זאת אומרת, מכשיר אותו לנבואה. גם מכשיר אותו למנהיגות. ודרך יתרו לומד משה מה זה שם שמיים. אז בוודאי שיש מקום רב לחשוב שדווקא מן הנישואין שלו עם בת יתרו והולדת הבנים שלו אצלה, דווקא מתוך זה תיוולד האומה שסוף סוף תהיה הכלי לסגולה. בסדר? כן. הוא שמע על זה. כן? הוא יודע, אברהם, יצחק, יעקב, הוא שמע על זה. זה עבר במשפחה. אך הוא אומר, ייתכן שבחלק הזה של המשפחה לא הצליח, אז נחפש ענף אחר. יש הרי ענפים נוספים. זאת אומרת שאצל משה היה פיתוי מדייני זמן רב. איך אומרת התורה בפרשת מטות? נקום את נקמת בני ישראל מאת המדיינים. אחר תאסף אל עמך. אז כל הזמן שלא פתרת את הבעיות שלך עם מדיין, את התלות התרבותית מנטלית שלך במדיין, אז אתה עוד לא שייך ממש לעמך. אישיות מסובכת מאוד, אם כן משה. עד שביום מן הימים, בפרק ג' פסוק א', ומשה היה רואה את צאן יתרו חותנו כהן מדיין, וינהג את הצאן אחר המדבר, ויבוא אל הר האלוהים חורבה. אגב, מה עושה משה אם כן? כמה זמן הוא היה במדיין? אתם יודעים כמה?
60
שנה. לפי חז"ל 40 שנה. במשך 40 שנה משה עוסק באותו דבר. הוא לוקח את הצאן אחר המדבר ומביא אותו להר האלוהים. במשך 40 שנה. מעניין. זה מה שנקרא תרגול על יבש. לא פלא שאחר כך במשך 40 שנה הוא יודע לעשות את זה הדבר. להניג את הצון אחר המדבר ולהביא אותו להר האלוהים. רק שהוא חושב שהצון שצריך להביא זה הצון של יתרו. כן? הוא לא מבין שזה לא הצון הזה. זה בפרשת יתרו. זה לא כתוב כאן. כן? ואז דבר השם אליו אומר פסוק זין, פרק ג' פסוק זין, ויאמר השם, ראו ראיתי את עוני עמי אשר במצרים. מה זה בא לומר? טעית. חשבת שעמי זה מי שבמדיין. אני אומר לך, עמי זה מי שבמצרים. ומה עם השאלה של משה על שחיתותם המוסרית של בני ישראל? אתה לא מבין. עוני עמי אשר במצרים. זה העובדה של שהותם במצרים שעושה אותם רעים. אבל מצד עצמם הם טובים. וזה מה שאנחנו אומרים בוידוי ארמי עובד אבי. בתפילת ארמי עובד אבי. ויראו אותנו המצרים. בעברית היו צריכים לומר, ויראו לנו המצרים. פירוש הרב קוק, הם עשו אותנו רעים. ויראו אותנו המצרים. ולכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, אתה צריך לשוב לשם כדי לגאול את עמי אשר במצרים ולא את מדיין. למרות שבמדיין יש נתונים עמוקים מאוד לקלוט לדבר השם וכו'. יתרו, אפשר לומר, הוא האישיות המעולה ביותר באנושות הגויית של התקופה ההיא. הוא יכול לטעון בקלות לכתר של נותן התורה לעולם כולו. ולכן אנחנו נפגוש אותו בפרשת יתרו, בתור מי שבא לתת את התורה לעם ישראל. לפחות יתרו חשב שללא שום ספק שהתורה תינתן לאיזה עם שלא יהיה, זה הוא שייתן אותה. לא משה תלמידו. כן.
גם במדיין שמשה הגיע,
כן ראה, כשהשאר רואים הציקו לבנות של... זה נכון, אבל יתרו עצמו, זה האישיות, הדומיננטי, הוא כהן מדיין, נכון?
זה עם ישראל, זה היה שניים אולי.
לא, זה התורה סיפרה בקיצור, אבל היא אומרת שזה הספיק לו כדי להבין מה קורה, סימן שהוא הבין שהסכסוך הספציפי הזה בין שני עברים הוא ביטוי לכל מה שהולך באותה החברה. התורה לא מוסרת יותר ממה שצריך, אבל ייתכן שמשה חכה הרבה יותר מזה. כן? אבל זה מספיק לנו. כן. נכון מאוד. למה?
יתרו זה גם ברח בסוף.
נו, אז מה בעיה?
זאת אומרת, שיתרו הכיר בזה שיש עם בני ישראל, והוא לא מוכן להיות
שותף לרגתו. נכון, זה עוד לא אומר שעם ישראל הוא הנפרד. הוא אומר, זה לא בסדר, להרוג את עם ישראל. הוא אגב שותף, לא סתם, יתרו הוא שותף בלידתו של משה. כן, כתוב שכשהתגנינים של פרעו אמרו לפרעו נולד מושיעם של ישראל, אז פרעו התייעץ עם יתרו. ועם יוב ועם בלעם. אבל אנחנו עוד נדבר על זה בהזדמנות אחרת. כן. מי אמר שנדחו? עכשיו אתה יודע. עכשיו אתה יודע. משה לא יודע. משה מנסה. אולי ככה, אולי ככה. וגם אפשר להבין את משה. הוא בחיפוש נואש אחרי גאולה לעולם. אז הוא אומר, טוב, אז ננסה עם מה שיש. יש ממשפחת אברהם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אל תוותר, בגלל קשיי הרגע. ואז, ובפסוק י' משה אם כן שואל שאלה רצינית מאוד. בפרק ג' פסוק י' ויאמר משה אל האלוהים, מי אנוכי? אז תגיד לי, מי אני? אני רוצה לדעת סוף סוף, אני מצרי? אני עברי? או אני מדייני? תחלו. מי אנוכי? כי ילך אל פרעה, יחיו את בני ישראל ממצרים. אז תחליט, בתור מה אני הולך לפרעה, בתור מה אני הולך לבני ישראל. זאת השאלה שמשה מברר לאורך כל הסיפור הזה. ותראו בפסוק י' ג' יש איזה מין עידוד שנותן הקדוש ברוך הוא למשה. ויאמר משה אל האלוהים, לא סע, קושיה שמשה מקשה. ויאמר משה אל האלוהים, הנה, אנוכי בא אל בני ישראל. ואמרתי להם, אלוהי אבותיכם שלחני עליכם. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם. כלומר, תארו לעצמכם, מישהו שצריך לבוא מבחוץ ללמד את היהודים את חוכמת אבותיהם בשפה של התרבות הכללית. משותק. כלומר, אומר משה, אני לא יודע לדבר יידיש. הרי זה צחוק, אני אלך לבני ישראל ואני אגיד להם, אני שכל מה שאני יודע מיהדות זה שום דבר, אני אגיד להם שאני מי שהם מחכים לו כל כך הרבה זמן? יצחקו עליי. מי אני חכה? לכל פעות. אפילו כשיגידו לי מה שמו, מה הוא אמר עליהם, לא יודע. ו... אז יש קצת שיעורים שקודם כול אומר לו, יהיה אשר יהיה, כה תאמר אל בני ישראל, השם אלוהי אבותיכם, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, ואלוהי יעקב, שלח אני עליכם וכו'. לך ואספת את בני ישראל, ואמרת להם פקוד פקדתי וכו'. ושמעו לקוליך. שוב, אחרי כל האריכות הגדולה, בפסוק ד', בפרק ד', פסוק א', ויען משה ויאמר, והן לא יאמינו לי, ולא ישמעו בקולי, כי יאמרו לא נראה אליך השם. למה? מסביר הנתיב וולוז'ין שמשה ידע שלא שלא יאמינו שהשם נגלה אל מישהו, אלא שיאמרו לא נראה אליך, אל אדם כמוך, מגולח שכמוך. כן, הרי משה היה מן הסתם בלי זקן בשלב הזה, כמו מכל מצרי, מכובד. כן? אדם כמוך רווי תרבות מצרית עד קצה הציפורניים. אתה תאמר שאליך נראה השם? דרך אנשים כמוך תבוא הגאולה. דרך אהרון, כן, אהרון, אני מבין, אהרון יש לו כובע, יש לו שטריימל, הוא מדבר בשפה של כולם, הוא מעורה בעניינים, והוא, כבר, והוא נביא במצרים. אז אם כבר לגאול את ישראל, זה דרך אהרון, לא דרכי. ויאמר השם אליו, אליו השם, מה זה בידיך? ואומר מטה, מטה פירושו של דבר מנהיגות. ואומר השליחו ארצה והשליחו ארצה והיא לנחש. ואתה רואה שבסוף הנחש, שהוא כל כולו תומעה, הוא דווקא הופך למטה בחפך. זאת אומרת שיש מסתרי הגאולה, שהגאולה באה דווקא על ידי כוחות הנראים נחשיים. זה האופן של הגאולה. תראו עוד פעם, אני כאן לא נכנס לפרטים של כל הדברים, כי זה באמת יעריכות גדולה, אבל תראו בפסוק י' ג' מה? כי זה גאולת הכל. כי זה גאולת הכל. גאולה זה גאולת הכל. אז הכל צריך להיות שותף. נחש בגימטריה משיח. זאת אומרת, אם כבר באים לגאול, לא באים לגאול את מי שמלכתחילה גאול, באים לגאול את מי שלא גאול. אז צריך שהכל ייגאל. אז צריך דווקא שהכוחות הנחשיים ישתתפו בגאולה. נחשון בלמינדיו. פסוק י"ג. ויאמר, ויאמר, בי אדוני, שלח נא ביד תשלח. תרגום חז"ל, שלח נא את מי שאתה רגיל לשלוח. אז כאן ברור שהוא מתכוון למישהו. למי הוא מתכוון? אהרון אחיו. ויחר אף השם במשה ויאמר. כלומר, הרעיון הזה שדווקא הדתיים יגאלו את ישראל גורם לרוגז של הקדוש ברוך הוא. ויחר אף השם במשה ויאמר, הלו אהרון אחיך הלוי. מה זאת אומרת אחיך הלוי? הרב מהגטו. ידעתי כי דבר ידברו, אני יודע, אבל וגם הוא יוצא לקראתך ורעך ושמח בליבו. זה מה שצריך להגיד עכשיו? יש פה משהו חשוב. משה זקוק לכך שתהיה לו גושפנקה מן הממסד הרוחני. הוא צריך שיהיה איזה כהן שיהיה האידיאולוג של התנועה שלו. כן, איך אמר פעם פרופסור בן שלמה? הפילוסוף היחיד של הציונות החילונית זה הרב קוק. והוא, ותמיד הממסד הציוני החילוני מחפש איזושהי סמכות רוחנית, אפילו מוכנים לשחד את הסמכות הרוחנית הזאת כדי, ולתת לו ייחודי והכל, כדי לקבל איזושהי גושפנקה ממי שיש לו זקן, כן? בכל מחיר. אז לפעמים זה טוב, לפעמים זה לא טוב, כן? אבל זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, אל תדאג, יש מישהו בתוך הממסד התורני הזה שמסכים למה שאתה עושה, ורעך ושמח בליבו. ורק אחרי שהוא שומע את זה, הוא מוכן לקבל את ישראל. הדתי, מי שייתן גושפנקה למהלכים של ההנהגה החילונית. לפעמים למהלכים הטובים, לפעמים למהלכים הרעים, כן, זה תלוי. אבל הם מחפשים איזה מישהו כזה. בלי זה, הגואל לא מוכן לגאול, לא מסוגל. אני צריך לפחות איזשהו אימון מאותו הקבוצה שהיא אהרון אחיך הלוי. למרות שזה רק שבט אחד מכל 13 השבטים בישראל. עכשיו תראו, זה לא כל כך פשוט, כי עכשיו צריך גם לדבר עם פרעה מלך מצרים. עכשיו מעניין, כל פעם שמשה מדבר אל פרעה מלך מצרים, הוא מדבר תמיד בשפה דתית, שלח את עמי ויעבדוני. כלומר, מה המוטיבציה שלנו בני ישראל לצאת ממצרים? סיבות דתיות. לבני ישראל הוא לא אומר את זה, לבני ישראל הוא אומר דברים אחרים, אבל זה שייך לשבוע הבא. עכשיו תראו, כאן אני מדלג על הרבה דברים חשובים, אבל אין מה לעשות, אין זמן. יש קשיים. כשמשה הולך לבני ישראל, עכשיו הוא הולך אל פרעה ואומר, תוציא את ישראל ממצרים. פרעה דווקא לא מתרגש, והוא מכביד יותר את העבודה. משה מופתע. למה הוא מופתע? אז מה? מי אמר שזה יהיה קל? תראו, זה פרק ה' פסוק כ"ב. וישוב משה אל השם, איך קוראים כאן לשם? יודקה ואבקה, מידת הרחמים. ויאמר אדוני, א' דלת נון יוד, כלומר מידת הדין. למה הראות על העם הזה, למה זה שלחתני, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך? מה פירוש בשמך? יודקי ואבקי, הרי זה בדיוק מה שהוא שאל בסנה, הוא אמר. ואמרו לי מה שמו, מה אומר עליהם, במילים אחרות. דרך איזה מידה אתה גואל אותם? זה ילך דרך מידת הדין או דרך מידת הרחמים? אם זה יהיה במידת הדין, אז יהיה קשה. אם זה יהיה במידת הרחמים, זה יהיה קל. ואתה אמרת לי בסנה, יודקי ואבקי. אם כן, מאז היה צריך להיות בקלות. אבל אתה לא מתנהג כהשם, אתה מתנהג כאדוני, כמידת הדין. לכן אומר, מאז באתי לפרעה לדבר בשמך הזה שאמרת, יודקי ואבקי, הרע לעם הזה, ואתה לא יתלת את עמך. משה עוד לא מבין את העניין. זאת אומרת, שבשלב הזה משה מיואש, הוא אפילו מוכן לחשוב על אוגנדה. ויאמר השם אל משה, אתה תראה אשר יצא לפרעה, כי ביד חזקה ישלחם, וביד חזקה יגרשם מארצו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו אני השם. כלומר, משה עוד לא למד את הסוד של איחוד המידות. הוא חושב שמידת הדין זה רק דין, מידת הרחמים זה רק רחמים. והוא צריך ללמוד כיצד הרחמים הם פנימיותו של הדין, בדרכי הגאולה. והם רואים שבונים את הארץ, זה פתאום קשיים. למה הראות על העם הזה? מאז באתי לדבר בשמך. התחלתי לפרסם את האידיאולוגיה הציונית דתית שלך, ודווקא עכשיו יש יותר קשיים. כן, זה צריך להיות קל, מה? מה זאת אומרת? הרי באנו, לימדנו את העם את אורות. אז למה זה כל כך קשה? כן? מה, אתה חושב שמידת הרחמים זה מתגלה ברחמים? זה מתגלה בדין, ויאמר אליו, אני השם. וידבר אלוהים אל משה, מידת הדין. אמרה, אני השם, מידת הרחמים.